מאזינות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן. תוכנית שבועית של משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה 11, פרק 18, אני אביב מנוח.
ואני עומר קפלן.
אהלן עומר, מה עניינים?
מצוין, מה נשמע?
אני חושב שלא היית בעברית מזה מינימום חודשיים?
לא, אני רואה לי שהייתי בחודש, לא הייתי בחודש שעבר, אני לא יודע, אני אומר לך, מאז מרץ הכל בבלר אצלי, אני, אין לי מושג איפה אני, מה אני עושה, אני, יש לי לוז, המחשב אומר לי מה לעשות כל יום, אני עושה, וזהו, ובזה זה נגמר.
פתח במחשב, המחשב הוא ידידנו.
כן, תגיד דברים, אני בינתיים אגיד לך מתי פעם אחרונה הייתי, אבל... כן, אז מה קורה? איך החיים? מה...
תשמע, לא יודע, אני רואה אותך פעם אחרונה רק בעונה הקודמת. לפי האתר. לפי האתר, הפעם האחרונה שהיית, הייתה בעונה 10. זה היה לפני 20 פרקים, כן? שתבין?
לא, הפעם האחרונה שהייתי זה היה...
בגורדין קווסט, זה המשחק האחרון שדיברת עליו.
כן, הייתי ביולי, בשמיני ביולי.
אתה רואה? אז אל תגיד לי.
אז בעונה הזאת אני חוזר בתור הנבל.
גורדין קווסט זה נקרא הדבר הזה?
גורדיאן, כן.
גורדיאן.
יצא עכשיו, כן, יצא עכשיו האקט השני, שהוא נחמד.
זה היה רק לפני 8 פרקים, בסדר, אז כן, סבבה, אוקיי, אז אתה לא כזה...
יש איזה קיידנס, כן, זה דברים קורים. לא, הייתי בספטמבר, יולי, יוני, ואז יש מנהרת זמן, ואז הפעם האחרונה הייתי רק בדצמבר. מה? כן?
מה?
מוזר, אוקיי, לא מוזר.
לא הבנתי מה אמרת עכשיו, איך היית בספטמבר? עכשיו זה ספטמבר.
לא, לא, התכוונתי, סליחה, בדצמבר 2019.
אוקיי, ואז כאילו, ואז דילג, נכון, כי אז היה קורונה, ואתה החלטת שאתה לא יכול להקליט, כי בזמנו אתה לא היית מקליט בבית, היית מקליט רק בחדר ההקלטות.
נכון.
ואז שכנעתי אותך שאתה יכול להקליט מהבית, ואז גם הקמנו מחדש את דברן.
אתה צודק, אתה צודק, צודק. זהו, עכשיו, זהו, הטיימליין התייצב, עכשיו אני יודע בדיוק מה קורה, מצוין,
מעולה. יופי, אתה רואה, עזרתי.
אוקיי.
אגב, אני תמיד יש לי לוז במחשב ואני עושה מה שהוא אומר לי, בלי קשר לקורונה.
כן, אני פשוט, כן, אוקיי, מעולה, זהו. אז עכשיו יש לי שליטה, כן, אוקיי, אז מה חוץ מזה?
מה חוץ מזה? התחלתי לשחק למקבל משחקים שוב, אחרי פרסונה שלקחה את כל החיים שלי, אז אני משחק בכמה משחקים בו זמנית.
זהו, האמת שחשבתי על זה אתמול במקלחת, שיש אנשים בעולם הזה, שכאילו, נגיד, יש אנשים שיש להם משחק מיין, נגיד ליג, אני משחק כל יום, וזה כאילו, אתה יודע, זה פשוט המשחק שהוא החיים שלי, אתה יודע, אני משחק קצת ליג, קצת דברים אחרים, אבל זה איכשהו תמיד שזור בכל מה שאני עושה, ויש אנשים שפשוט עוברים בין משחקים, ואליהם משהו כאילו שהוא טקס כזה של לשחק כל יום אותו דבר במשך שנים, שזה קטע.
כן, אין לי שום דבר כזה, הכי קרוב שהיה לזה אי פעם זה וורפריים, אבל זה כבר לא המצב.
אני, וורפריים הוא יותר מדי טוב מכדי שאני אתקין, אם אני אתקין אותו עכשיו זה יהיה הסוף שלי, באמת, אני אפילו לא, יש משחקים שהם יותר מדי טובים מכדי שאני אתקין אותם, זה וורפריים, זה וולד אוף וורקראפט, זה, אתה רק מתקין אותם, זהו,
אני בכלל לא מסכים שוורפריים ווולד אוף וורקראפט הם באותה רמה, אני חושב שוורפריים הרבה יותר טוב.
זה ז'אנרים אחרים, זה כמו דסטיני ווולד אוף, כאילו ברגע שזה משחקים שכשאתה מתקין אותם, אוטומטית נשאב לך שבוע מהחיים, ואז אתה במין צומת אם אתה רוצה להמשיך לשאוב עוד חודש מהחיים, או שאתה מצליח לצאת מזה. אבל זה מינימום שבוע.
טוב, אם אתה אומר, אני אאמין לך.
כן, כן, זה לגמרי.
אוקיי, אז ככה, אנחנו שורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן, על כל המשחקים כולם, משדרים מדי שבוע, בימי שלישי, לא היום, בערוץ הטוויץ', twitch.tv/isl.me, ואחר כך הפרקים עולים ביומי שני, באתר isl.me, ובערוצי הפודקאסט, באתר תמצאו את כל פרקי העבר, וקישורים לדרכים המועדפות עליכם להאזין לנו, אפל, גוגל, ספוטיפיי, whatever. אנחנו נדבר על מה ששיחקנו לאחרונה, אולי נזכיר קצת חדשות ודיונים, ונסיים בציפיות לעתיד. אם אתם רוצים לשמוע מדי שבועיים, אותנו מדברים על חדשות באמת, אותי ועומר, כלומר, אז יש לנו את הסיסטר שואו של שורפים משחקים, The Burn, שאנחנו מדברים כל שבועיים על משחק אחד ונושא חדשותי אחד מהתחום, באנגלית, במשך 30 דקות, פודקאסט קצר על גיימינג, טוב, יתפוס לכם בדיוק את הפינה המתאימה. נכון, עומר?
לגמרי, זה בדיוק הזמן הזה שאתה, אתה רוצה להגיד נוסע לעבודה וחוזר, אבל אין עבודה, כאילו, אנשים עובדים מהבית, אבל אם אתם נוסעים לעבודה, זה בדיוק הזמן של קומיוט לצד אחד, אז זה נחמד.
אמר האמריקאי.
שעובד מהבית.
כן, אני מאזין לפודקאסטים שלי, דיברנו על זה לפני ההקלטה, אני מאזין לפודקאסטים שלי בדרך לקרוספיט, פעמיים בשבוע. במקום בדרך
כלל. אז אני, זהו, כשאני רץ, אני שומע פודקאסטים, אבל זה, בגלל שאני רץ יחסית הרבה זמן, אז אני יכול אפילו לשמוע נגיד פודקאסטים של D&D, אז אני יכול לשמוע כאילו חלק אחד של העלילה, ואז כאילו באימון הבא חלק אחר, ואז כאילו אני, ככה אני מגיע לפרקים.
יפה. אפרופו, כשנגיע למה שיחקנו ודברים, אז יש לי המלצות של דברים שצפיתי / האזנתי להם לאחרונה. אבל לפני זה, חסויות, אם אתם נהנים מהתוכנית ורוצים לתמוך בה, אז אתם יכולים לעשות את זה בכמה דרכים. ראשית, מרצ'נדייז, יש לנו חולצות וכוסות ופדים לעכבר, וכל זאת אפשר למצוא ב-isn.me/merch. לצערי הרב, המשלוח לישראל טיפה יקר, אז אולי תוכלו להתארגן על קנייה משותפת, אין לי מושג. אני מצאתי עיצוב שם, ממש רציתי לקנות בחנות של סטרימרית אחרת, ואני כזה מוסיף חולצה, וזה אומר לי, בוא, תוסיף גם ספל, בהנחה, וזה, סבבה, האייטמים עצמם עולים $30, חולצה וספל. ואז אני עושה שיפינג אדרס, ישראל, וזה עוד $17, רק השיפינג. וזה כזה, כן. אני הולך להוציא עכשיו את $50 האלה, על הזה, אני לא חושב.
כן, לאחרונה יצא לי לשלוח דברים לארץ, כן, זה משלוח לארץ, הכי זול זה בערך $14.5, אז אני יכול לגמרי להאמין לזה.
אני מעדיף אתרים שזה שקוף לי, נגיד אמזון, הם עכשיו בתקופה הזאת הם כבר לא עושים את המשלוח חינם לארץ, שזה לא כזה חשוב לי, כי אני רגיל לתקופה שאמזון לא עשו בכל מקרה משלוח זה חינם לארץ. והזמנתי לפני חודש, זה היה את הפן דיספלי שלי, את הלוח הגרפי, ואמזון כזה מחשבים לך את הכל ביחד, את כמה מיסים אתה צריך שלם, וכמה דמי משלוח וכן הלאה, ואתה מקבל תוצאה סופית, וזהו. ומה שנחמד גם זה שהם, אם יצא שהמיסים יהיו נמוכים יותר מהערכה שלהם, הם יזכו אותך, ובאמת זיכו אותי ב-85 שקל.
אה, מגניב. כן, זה יותר נחמד מלהיות מופתע בסוף.
לגמרי. ואפילו הגיע מהר, חבר דיבר איתי על זה עכשיו, שאנחנו יכולים להזמין משהו בישראל, כאילו מחנות מקומית, ויקח לזה שבועיים להגיע, אם לא שילמת במיוחד על UPS או משהו, ותזמין משהו מאמזון, וזה יגיע אחרי 3 ימים לארץ.
כן, אין לי מושג איך זה עובד, אבל כן. דור ישראל זה תעלומה.
כן. הוא... כחלק מהעבודה שלי בסטרים אלמנטס, אני, כאילו, אני קומיוניטי מנג'ר, ויש לנו קבוצה של צ'מפיונס, שהם מתנדבים מהקהילה שעוזרים בדיסקורד, והם צ'מפיונינג שלנו, ואנחנו שולחים להם גודיז, סוואג וכאלה, ועשיתי לפני שבוע הזמנה, ביום ראשון, הזמנה של חולצות וכוסות והודיז וכל מיני כאלה. יש כאלה שקיבלו אותם אחרי יומיים, וזה היה כאילו, וואו, איך להזזל, הספיקו להדפיס, לשלוח ולקבל את הפרטים האלה תוך יומיים מרגע שהזמנתי אותם. זה היה...
כן, זה די מטורף.
זה היה לא ברור.
יומיים זה ממש מהר. במיוחד לפרינט און דימנד וכל מיני כאלה.
בדיוק. זהו, אז מרץ'.
ברוכים הבאים לפודקאסט הלוגיסטיקה והשידוח.
בדיוק, בדיוק. דברים אחרים שאפשר לעשות בשביל לתמוך בתוכנית, זה לעשות מנוי בערוץ הטוויץ'. עכשיו, אגב, יש בטוויץ' סבטמבר, שזה אומר שעל כל מנוי ראשון שאתם עושים לערוץ הוא ב-30% הנחה, ויש עכשיו גם מנויים לכמה חודשים אפשר לשלם מראש, זה משהו חדש שהם הכניסו לו עד עכשיו. בהקשר הזה, אני, זה קצת סטייה מהנושא, אבל זה עדיין גיימינג. אני ראיתי בטוויטר היום קריאות של אנשים לבטל מנויים קיימים, וכדי לעשות מולטי-מנס במקום המנוי הקיים שיש לאנשים. בטענה, כביכול, שזה עוזר ליוצרים, כאילו לסטרימרים וזה. עכשיו, זה נכון שכשאתה מבטל מנוי, אתה לא באמת מבטל את החודש הנוכחי, אתה מבטל רק את התשלומים העתידיים, ככה שזה לא כאילו אתה לוקח כסף ממישהו. אבל כאילו, כל הניסיון הזה למקסם במרכאות את כמה אתה, או למזהר, סליחה, כמה אתה משלם על המנוי, זה כאילו האנטיתזה של אני רוצה לתמוך בסטרימר. אם אתה רוצה לתת כסף לסטרימר, אז אתה רוצה לתת לו כסף, אתה לא צריך לעשות את החשבון של כמה זול המנוי הזה הולך לצאת לך. הם בכל מקרה מתחלקים חצי-חצי עם טוויץ'.
כן,
אז
גם כמה כבר מין מקסימום אתה יכול לעשות שם, כאילו.
אז עכשיו יש את האפשרות, יש את האפשרות לשלושה חודשים, לשישה חודשים, אתה יודע, הדברים הרגילים שיוצא כביכול יותר זול. לא יודע כמה, לא יודע מה ההבדל, לא באמת ראיתי. אני התחלתי אגב בחודשים האחרונים, עד עכשיו אני מנוי ל... פריים וידאו, שנותן גם פריים גיימינג, זה כבר לא טוויץ' פריים, זה פריים גיימינג, אז אני משלם $6 לחודש, ואני מקבל כאילו גם גישה לאמזון פריים, לכל הדברים שלהם, וגם אני מקבל טוויץ' פריים עם הסאב אחד בחינם, פלוס כל ההטבות שהן נותנות למשחקים, אז אני מקבל סקינים של ליג, ודברים בוורפריים, וכל מיני דברים כאלה. ועד לפני שלושה חודשים, פשוט הייתי שם את המנוי שלי על קו כל חודש, כי זה התחיל מזה של, שבכל מקרה עשיתי מנוי לקו, וברגע שנכנסתי לפריים גיימינג, אז פשוט שמתי עליו את המנוי שלי מתוך קטע של אני צופה בו הכי הרבה, אז אני אתמוך בו זה. ובגלל שאני עובד בשנה וחצי האחרונים בסטרים אלמנט, והתחום, האחריות שלי זה על הטורסו, מה שנקרא, על הקהל המדיום סמול, אנשים עם עשרות עד 100 צופים בממוצע, זה שינה לי את הפרספקטיבה לגבי כמה אנשים מרוויחים וכמה אנשים מקבלים צמיחה ודברים כאלה. וקו קרנג' זה סטרימר בטופ, שיש לו בין, ביום הכי רע שלו יש לו 6,000 צופים, וכשהוא משחק משחקים חדשים זה יכול להגיע גם ל-20, 30, 40 אלף. כן, אם אתה לוקח את כל האנשים שצופים בו לאורך השבוע, יש לו יותר רייטינג מלכמה ערוצי טלוויזיה.
כן.
אז אדון קו קרנג' עם כל אהבתי אליו, לא צריך את המנוי שלי. אני לא יודע כמה אמזון נותנים על פריים, זה לא כמו מנוי רגיל, זה לא נחשב כמו מנוי רגיל. מה רצית להגיד משהו?
לא, לא, אמרתי שזה פחות ממנוי רגיל, אבל כבר בדיוק אמרת את זה.
כן, זה פחות ממנוי רגיל, אז גם אם זה היה מנוי רגיל, השני דולר האלה, קו קרנג' לא צריך את השני דולר האלה. אז התחלתי כל חודש לבחור, וגם ברשימה שלי, אני כמעט שלא צופה באנשים שיש להם יותר מכאילו 200-300 צופים, מבחירה מודעת לצפות, לחלק את זמן הצפייה שלי ביוצרים קטנים יותר, שצופה יכול להיות משמעותי עבורם. אז גם הפריים סאב הזה יכול להיות משמעותי עבורם. ואני מחלק את זה, כל חודש אני בוחר מישהו מהרשימה שלי, שיש לו פחות מ-100 צופים, ואני שם אצלם את הפריים סאב שלי, ואני מקווה שזה עוזר להם קצת, ועושה להם קצת טוב. זה הטנג'נט לחלוטין.
כן, עדיין היה נחמד.
כן. זהו, ואנחנו עדיין בחלק של החסויות, אז יש לנו כמובן קישורי שותפים, Humble Bundle, isn.me/humble, DriveTorPG, isn.me/drive, ובוק דיפוזיטורי, isn.me/books. אני אעביר אותך להתחלה, כי אני דיברתי עכשיו רבע שעה ברצף, ואני רוצה לתת לגרון שלי לנוח קצת.
אוקיי, בכיף, דווקא אני מאוד מסוקרן לשמוע את החלק שלך, אבל אני אתחיל בכיף.
יאללה.
טוב, אז עבר אליי. אז אני, יש לי שני משחקים ששיחקתי בהם לאחרונה, אחד בהמלצה שלך, אחד פחות, אז נתחיל בפחות. המשחק נקרא קונגלומרט 451, שאני, איך שיוצא לי לדבר כאילו בתוכנית, אני ממש משתדל שלא, אבל איך שיוצא לי לדבר על משחקי אינדי כאלה נחמדים, אחד הדברים שאני מאוד אוהב,
זה למה שלא משחקי... תדבר על משחקי אינדי נחמדים?
לא יודע, כי יש גם משחקים גדולים, אז היום הבאתי שניים, אחד אינדי ואחד לא, איכשהו תמיד אבל יוצא אלה שרים הקטנים והמוזרים והאלה, אבל זה משחק ממש נחמד, אז אמרתי, טוב, אולי יש, יש סיכוי שאני אביא פה איזו המלצה שאנשים כן יוכלו לקנות, כי אני יכול להמליץ על דסטיני 2 והעדכון האחרון, אבל אני יכול גם אז קונגלומרט 451 נראה לי. אז הסיפור, קודם כל, נורא הסתקרנתי לגבי השם, אז לעיר שאתה משחק בה קוראים קונגלומרט, כי זה, כל המשחק הזה הוא בעבירת סייבר פאנק, שזה נורא נחמד, כי לאחרונה יצא לשחק במלא משחקים פנטזיה, אז פתאום להחליף כאילו אווירה לסייבר פאנק, ובמיוחד סייבר פאנק, אני איכשהו מוצא את זה שנורא קשה לעשות משחקי סייבר פאנק טובים, לאחרונה נגיד שיחקתי ב... איך קוראים למשחק הזה שעכשיו, שעכשיו בחינם באפיק גיים סטור, בשדורן, אז זהו, שדורן...
תשמע, שדורן עם כל הכבוד למה שהם עשו בזמנו, אני... כאילו זה נכון שהם תמטית סייבר פאנק, אבל אני לא חושב שאתה יכול להסתכל על שדורן היום ולהגיד כן, זה דוגמה לז'אנר הסייבר פאנק. ובלי קשר לזה שהם משלבים קסם וכן הלאה, הם כל כך נעולים ב-early 90s, בכל הדברים שלהם. אני באופן כללי חושב שהסיבה שקשה לעשות משחק סייברפאנק טוב, זה שרוב מי שמנסה לעשות סייברפאנק, תקוע במה זה סייברפאנק משנות ה-80 וה-90, ולא מעדכן אותו לאיך שהז'אנר אמור להיות היום עם מה שאנחנו יודעים על טכנולוגיה היום.
אז נראה לי שכשאנשים מנסים לעשות סייברפאנק, הם כאילו הולכים לדוגמה של הספרים המקוריים, אלה שכאילו יצרו את הז'אנר ואז בונים על זה.
בדיוק. וזה אני חושב שנקודת הקשל.
לא, זהו, לדעתי נקודת הקשל, אגב, היא שאנשים מנסים לעשות סייברפאנק, אבל בינינו, רוב הסייברפאנק הוא not safe for work, אז מאוד קשה כאילו לקחת את האלמנטים הבאמת הארדקור של סייברפאנק ולממש אותם, וגם לעשות מזה כאילו משחק שהוא מיועד לציבור. אז נראה לי ששם, אתה יודע, אנשים כאילו אומרים, כן, אבל כאילו כמה רחוק הם מוכנים ללכת עם כל התמה הזאת של דיסטופיה וכאלה. לא משנה. בכל מקרה, משחק סייברפאנק, שעשוי די טוב, והוא עשוי בז'אנר שאני מאוד אוהב, שזה משחקים מבוססי גריד, אז נראה לי אז דיברתי פה על אופרנציה, אפילו בפודקאסט הזה דיברתי על אופרנציה. עוד דוגמאות שנתנו לפני השידור זה Legend of Grimrock, ו-Might and Magic X Legacy, שזה, אני לא יודע, אני משתדל שלא לפספס משחקים מהז'אנר הזה, כי איך שזה מחזיר אותי לזה אווירה נוסטלגית של לעשות משחקי D&D על מחברת חשבון של משבצות של פעם. אבל זה ז'אנר שאני מאוד אוהב, והאמת שהמשחק הזה עשוי ממש טוב, אתה מתחיל, יש לך בגדול שני חלקים. אתה יודע, בוא נתחיל מהסיפור. הסיפור הוא כזה. יש עיר שקוראים לה קונגלומרט, בעתיד, העיר כמובן, כמיטב המסורת הסייברפאנקית, נשלטת על ידי מלא תאגידים, שכל הזמן נלחמים אחד בשני, ויש להם את האנשים שלהם ברחובות וכל זה, ויש איזשהו גוף חדש שנוצר, אתה כאילו עכשיו מייסד בתאגיד חדש, שהמטרה שלו זה להשתלט על העיר, וקיבלת אישור מיוחד להשתמש בשיבוטים של בני אדם לצורך הדבר הזה. כנראה היית צריך איזה אישור מיוחד. ואתה מתחיל בסקטור של העיר שנקרא 451, ומפה השם. אז המשחק הוא כזה, הוא מתחלק לשני חלקים, יש את המשימות עצמם, שהם גריד בייס לגמרי, יש לך את האנשים שלך, אתה לא רואה אותם, זה כזה פרסט פרסן, יש לך את כל החדשנות הטכנולוגית, שיש היום במשחקים מסוג כאילו של גריד בייס, אתה יכול להחזיק איזשהו כפתור, ולהסתכל מסביבך, למעלה, למטה, לצדדים, האווירה מאוד, אם שמתי קישור, אז תוכל לראות גם סקרינשוטים, האווירה מאוד, מאוד נחמדה, כל הטקסטורות וכל הגרפיקה וכל הרחובות והבניינים והמקומות שאתה מסתובב בהם, הם מאוד מרגישים פחות או יותר אמינים. אז יש את המשימות, סטף נדבר עליהן, ויש את כל החלק של הבסיס שלך שאתה מנהל, ששם אתה מנהל את ה... יותר, זה מרגיש קצת אקסקומי כזה, אתה, יש לך מין חלקים שאתה צריך לפתוח, כל מיני חדרים שנותנים לך מחקר ויכולות, יש לך את החדר שיבוטים שאתה מייצר שם את, את הרוסטר שלך, את האג'נטס, שתכף נדבר על איך זה עובד, ששם אתה יכול לפתוח backgrounds, מה שנקרא. זאת אומרת, כשאתה מתחיל את המשחק, יש לך שלושה סוגים של backgrounds או DNA, שאתה יכול לייצר שיבוטים ממנו. יש לך שיבוט של חייל, שיבוט של רוג, ושיבוט של נגיד הילר כזה, וככל שאתה מתקדם במשחק, אתה יכול לפתוח עוד כל מיני backgroundים וסוגי DNA שאתה יכול לייצר agents ממנו, מהם. ואותם אתה לוקח למשימות, אז המשימות עד עכשיו אני בערך 3 או 4 שעות לתוך המשחק, המשימות הן משימות של, אוקיי, אתה מתחיל בעיר, תמצא איזשהו בניין, תגיע לבניין, תמצא איזשהו, לא יודע, איזה וירוס, תשתול איזושהי ראייה, תתנקש באיזה בן אדם, כל כזה די צפוי, והקרבות הן בקרבות טרן בייס, אז אתה הולך בגריד, הולך, אין יותר מדי יחידות, יש, במקסימום זה תמצא את המפתח לאיזה דלת, אז אתה מוצא את המפתח, נכנס לאיזשהו חדר, יש שם אנשים, ומה שהמשחק הזה עושה, נגיד, קצת לטוב וקצת לרע, יש בו המון סוגים של יצורים, ומיליארד סוגי סטטיסטיקות, וסטטוס אפקט, וכלי נשק, ויכולות שאתה יכול לבחור.
מי לייק, כן.
כן, אז יש אנשים, או, אתה תמות על זה, באמת, אתה פותח כאילו דף דמות של איזה אייג'נט, ויש שם טריליארד סטטיסטיקות, יש לך כאילו HP וסטרנגט וריינג' וויז'ן, ורגישות לרדיאשן, ורגישות לשוק, והאם אתה סייבורג או שאתה בן אדם, ומה היכולת להתקין חלקים סייבורגים בתוך הבן אדם, אז יש מלא דברים, ויש לך יכולות שאתה יכול לעשות, יש מלא דברים. מה שנחמד בקרבות, שזה סתם, זה קצת, זה קטן אבל מאוד משמעותי, שאין קולדאון ליכולות, זאת אומרת לכל אג'נט יש ארבע יכולות שאתה יכול לבחור, בהתחלה כשאתה משבט אותו, ואין כל תור אתה יכול להשתמש באיזה יכולת שאתה רוצה, בין האג'נט, יש כאלה שעושים באפים אחד לשני, יש כאלה שעושים דיבאפים ליריב, יש כאלה שיותר טובים בריינג', יש כאלה שיותר טובים בפנים אל פנים, מיליון דברים שאתה יכול לבחור מהם, וכמובן שהיכולות משתדרגות בין משימות, ויש XP, וכאילו, המשחק הזה הכניסו בו מלא 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 מנגנונים, ברמה של, אתה פשוט צריך לבחור כאלה שאתה אוהב וליצור איתם, אתה לא יכול, נראה שהמין מקסינג שם הוא מאוד, מאוד מורכב. אז כן, אתה תאהב את זה לגמרי.
השיבוטים האלה שאתה משתמש בהם, כמה הם נשארים איתך? כמה הם דמויות?
אז ככל שאתה מתקדם, אתה יכול להגדיל את הרוסטר, אבל יש לך פרמדט. כאילו, אין דרך להחיות שיבוטים. לפחות לא ממה שראיתי. אולי יש תוך כדי המשימה, אבל אם אתה מאבד שיבוט תוך כדי משימה ואתה לא יכול להחיות אותו, לא שראיתי דבר כזה, אבל אני עדיין בהתחלה, אז אתה פשוט צריך לשבט חדש.
אבל כאילו, אתה מרגיש שיש להם אופי? זה כמו חיילים של אקסקום, שאתה נותן להם שמות ונקשר אליהם?
כן.
אוקיי.
כן, אתה נותן להם שמות, אתה, כאילו כשאתה משבט מישהו, אתה בוחר את הרקע שלו, כאילו מאיפה הוא בא, אתה בוחר mutations ל-DNA שלו, שזה בעיקר כאילו סטטיסטיקות יותר לכיוון ההגנה, יותר לכיוון ההתקפה, כל מיני כאלה. אתה בוחר את היכולות שלו, ואז כן, ואז אתה נותן לו שם, ואז הוא מתחיל והוא עולה בדרגות, וכמו באקסקום, ככל שהוא עולה בדרגות, הוא פותח עוד פרקס כאלה, אז כן, כאילו אתה מאוד משקיע בהם. מבחינת מודלים גרפיים, אין יותר מדי עושר שם, סך הכל זה משחק יחסית, כאילו, יחסית מצומצם בהיבט הזה, זה לא כמו באקסקום שאתה יכול לבחור מלא סוגים של חיילים, אבל בינתיים זה מספיק, ויש מלא יכולות, יש שם את הדקרס שאתה מכיר מסיידר פאנק, שאתה יכול לפרוץ לחלקים סייבורגים של יריבים שלך, אם אתה רואה מישהו נגיד שיש לו, לא יודע, עין משודרגת, אז אתה יכול לפרוץ לו לעין ולעבר אותו, שזה נחמד. אז יש לאג'נטים מסוימים, יש להם פחות, נגיד, פחות חיים, אבל יותר מנה, והמנה במשחק הזה היא סוג של בטרי שמותקן להם במוח, שאתה יכול להשתמש ביכולות מיוחדות. כזה זה נחמד, הם לקחו, המשחק הזה מאוד מורכב כאילו מבחינת המכניקות שלו, ומבחינת הגיימפלי הוא מאוד straight forward, כאילו זה מאוד, אתה יודע, לך בגריד, תעשה את הדברים, תפתור חידות. יש שם כמה מיני גיימס בתוך המשימות שזה נחמד. אם אתה במהלך המשימות מוצא מחשבים או כל מיני דברים שאתה יכול להוציא מהם מעבדים או חלקים, לעשות להם סלוויג', אז יש איזה מיני גיים שאתה צריך לפרק את המעבד מתוך המחשב בלי שהוא יתחמם. זה חמוד, כאילו...
נחמד.
המשימות לא משעממות, יש שני סוגים של מיני גיים. זה אחד, אם אתה רוצה לפרוץ דלתות בתור האקר, אז יש איזה מיני גיים קטן שאתה עושה, וכל דלת במשחק ניתנת לפריצה, שזה נחמד, אתה לא חייב לחפש מפתחות. אפילו את הדלתות הכי מסובכות, יש איזה מיני גיים מאוד קשה, אבל אתה יכול לשחק אותו, ואתה יכול להוציא מעבדים. והמעבדים, אתה לוקח אותם, ואו שאתה ממיר אותם כאילו לכסף, לקרדיט, או שאתה מתקין אותם בתוך agents, ואז אתה יכול לשדרג אותם. אם אתה מחפש כאילו מכניקות ועומק, אני חושב שבבק-אנד של המשחק יש מיליון עומק. אתה יכול לעשות מין-מקס לאג'נט שלך עד אינסוף, ואני משחק את זה קצת יותר קשואל, אני פשוט לוקח את זה face value, משדרג את מי שאני משדרג, לא דואג יותר מדי, אני כאילו יותר עושה רולפליי מאשר מין-מקס, אז אני פשוט חי את האווירה, אתה יודע, אתה הולך, וזה כאילו זה מאוד דמין, אתה הולך ברחובות והכל כאילו ישן ונאון ו... יש כל מיני אנשים שמסתובבים, זה גריד בייס, הם עומדים על איזה משבצת, וכאילו, זה נחמד. אני חושב שהמשחק נופל קצת, קודם כל המוזיקה במשחק זה גם בבחירה אומנותית, זה כאילו מוזיקת משחקי סייבר פאנק, כאילו חצי מין דארק סינט אלקטרו כזה, אבל זה נשמע כמו קובץ מידי שמנגן, אז או שאתה אוהב את זה או שאתה.
עומר, זה לא מוזיקת משחקי סייבר פאנק, זה 80s.
כן, אתה יודע מה? כן, בול. זה ממש הייתי. כולל הקובץ מידי. אתה צודק.
בדיוק.
בול. בול. בול הייתי.
סינט וקיטר וכן הלאה.
אז זהו, אז או שאתה אוהב או שלא, זה נחמד, זה לפחות זה מנגן רק בקרבות. כאילו בדרך כלל, זה פשוט אתה שומע גשם או את הרעשים של המעבררים, כאילו תוך כדי שאתה הולך ברחוב. אז בקרבות אבל זה כאילו קצת יותר אקשן. האפקטים של הקרבות במשחק הם כאילו קצת חיפפו שם, אתה יודע, פיצוצים הם כאילו, אתה ממש רואה את הספרייטים, זה כאילו קצת מודבק, שזה לא מוריד מהכיף, אבל כאילו קצת, אתה יודע, לא הייתה השתדלות. ואתה יודע, והאויבים הם כאילו כמיטב מסורת הסייברפאנק של ה-80s, יש לך את הסייבורגים עם המכנסי אור והחליפה והעיניים המלאכותיות, יש לך את הנשים שלבושות כמו נינג'ה עם קטנה אלקטרונית, כאילו קצת קלישאתי, אבל עובר. ויש לך דרונים וכל מיני כאלה. סך הכל נחמד, אם אתה רוצה איזה משחק, כאילו, אם יש לך איזה גירוד למשחק גריד-בייסט, זה נראה לי פתרון טוב עד סוף החודש שיצא בלדורס גייט 3, ואז כולנו נרד למחתרת.
אני לא מתכוון לקנות אותו כשהוא יצא.
לא יודע, איך אפשר שלא? זה כאילו, זה D&D 5th edition בתוך משחק של כאילו Divinity? לא יודע, זה נראה לי נחמד.
אוקיי, נתת עכשיו בדיוק, לא יודע למה אנחנו מדברים על זה עכשיו, אבל נתת בדיוק את הסיבה שזה לא כזה עושה לי את זה. כאילו, עד כמה שדיביניטי היו נחמדים, לא התקדמתי באף אחד מהם יותר משעה. טוב, לא נכון. שיחקתי איזה 30 שעות בדיביניטי הראשון, אוריג'ין הסין הראשון, אבל סיימתי את אקט אחד ולא חזרתי אליו. וגם זה רק אחרי שהם הוסיפו את האקספלורר אדישן, שהפך את הכל לקל. אז לא יודע, אני...
I reserve my judgment. בשני לא שיחקת?
בשני שיחקתי עד שיצאו מהטוטוריאל איילנד.
זהו, בשני היה לי... טוב, אנחנו תכף נעבור לדבר על המשחק השני, אבל כששיחקתי דיביניטי אוריג'ינל סין 2, היה לי קטע מוזר. אני כאילו, אני מאלה שאוהבים לאגור משאבים, אתה יודע, אני כאילו מגיע למשחק עם מיליון שיקויי בריאות, מיליון סקולים, מיליון טלפורט, כי אני נורא אוגר משאבים, כי אני שומר הכל לבוס הגדול, ואז פשוט כאילו שמרתי ושמרתי ושמרתי, ואז היה כאילו איזה קרב נורא גדול במשחק, כאילו בלי ספוילרים, היה קרב נורא גדול במשחק, ואז כאילו הצלחתי לעבור אותו בלי להשתמש ביותר מדי ריסורסז, ואז הבנתי שסיימתי את המשחק, ואז כזה, אוקיי, כאילו פשוט סיימתי את המשחק עם מלא דברים, כאילו, הייתי בטוח שאחרי זה יש עוד משהו, אבל מסתבר שזה היה הקרב האחרון, זה היה קצת מוזר.
טוב, אם אתה רוצה של להגיע ולשמוע על דברים שאצלי, תתקדם.
כן, אני מתקדם. טוב, אז אני אעשה את המשחק השני בקצרה. אז שבוע לא, בעצם זה היה בדברן של שבוע שעבר. דיברנו על משחקי גוף שלישי, והיה לי קצת איזו חוויה עם Remnant from the Ashes, שאני לא ממש מחבב משחקים, לא ממש טוב במשחקי Dark Souls, אז שיחקתי Remnant from the Ashes, וזה היה נחמד, ואמרת לי, לך תשחק Hitman, זה עכשיו חינם ב-Epic Game Store. הלכתי ושיחקתי Hitman, זה היה בדיוק מה שהייתי צריך, כאילו זה... ההיטמן זה היטמן בסופו של דבר, אבל לא שיחקתי בגרסה הזו, זה הגרסה של 2016, ויש לך שם כל כך הרבה מקום ליצירתיות, אתה יכול לסיים כל משימה במיליון דרכים, כן. ואז גם הם מראים לך עוד 20 דרכים שיכולת לסיים את זה, ואין לך מושג איך בכלל אפשר לעשות את זה.
זה בדיוק מה שהשקעתי בו את רוב הזמן שלי במשחק הזה, כי אתה יכול לסיים את העונה, די מהר, כי המשחק גם נותן לך, יש להם מערכת כזאת של, אני לא זוכר איך קוראים לה, אבל שהמשחק פשוט מדריך אותך,
כן,
מה לעשות.
זה כמו מין קווסטליין כזה.
כן, אז לכל משימה יש את הדרך הקלה והפשוטה לסיים אותה, ואתה יכול לעשות את זה ולרוץ, וזה די קל ופשוט. ואתה יכול לבלות 10 שעות בשביל לקבל כל achievement וכל סטטוס שיש במשימה.
זהו, תגיד לי משהו. למשימות יש הגבלת זמן? כאילו אם אני, אמרת מבלץ, יש איזה הגבלת זמן למשימה? כאילו אני יכול לעשות...
רק לתנאים ספציפיים. יש תנאים שאתה לא יכול להגשים אותם אחרי שנקודה מסוימת במשימה עברה. נגיד, בשלב הראשון של המסיבת, לא מסיבת, נו, תצוגת אופנה. באחוזה הזאת, אז יש כל מיני אנשים שנמצאים בנקודות מסוימות באחוזה, ואם לוקח לך יותר מדי זמן, הם כבר יהיו שם, ואתה לא תוכל לסיים את התנאי הספציפי הזה.
זה ממש הוקל לי עכשיו, כי הייתי בטוח שאם יעבור מספיק, כי אני מנסה לעשות איזה משהו נורא מתוחכם, ואני מתאים לפחד שאם יעבור מספיק זמן, יהיה לילה וכולם ילכו לישון, ואז אני אתקע במשימה וזהו, וזה יהיה הסוף.
לא יכול להגיד שהגעתי למצב שבו זה נגמר. אני מניח שיש דבר כזה, כי יש את ה... איך קוראים לזה? נו, שוב פעם שחררתי. את התצוגת אופנה למטה, ויש את הפגישה של ה-weapons dealer למעלה. ואני מניח כן. שהם נגמרים מתישהו. אבל יש... לא הגעתי לזה אף פעם.
אז אני אספר לך שני סיפורים, ואז אנחנו נעבור לזה שלך. סיפורי היטמן. קודם כל, במשחק של התצוגת אופנה, יש אחד מהדרכים לסיים את המשימה שנחשפתי להם אחרי זה, זה... אתה איכשהו יכול להגיע למצב שאתה עומד במרפסת עם איזה מישהו שאתה אמור להתנקש בו למעלה, ויש מישהי שאתה אמור להתנקש בו שעוברת למטה, ואחד מהתנאים במשימה זה להפיל אותם אחד על השני, וככה אתה מסיים את המשימה. וכזה, כן. מה? איך זה בכלל? אוקיי, זה כאילו מעבר להבנתי, מה שנקרא. איך בכלל מגיעים למצב הזה? אבל אם הצלחת את זה, זה נראה לי מטורף.
לא, זה ספציפית לא עשיתי. אבל אתה בסופו של דבר לומד את הדרכים, כאילו את כל דרכי הגישה, את איזה תחפושות אתה צריך להיות. עכשיו, גם ככל שאתה מתקדם, אתה מקבל עוד תנאי התחלה. אז אתה יכול להתחיל בנקודות שונות במקום, אתה יכול להתחיל עם תחפושות שונות, אז יש תנאים שאתה יכול לממש רק אם בחרת את ההתחלה הנכונה, בגלל התחפושת, בגלל הנקודת התחלה וכן הלאה.
כן, אז זה נחמד. בכלל, כל המשחק הזה בנוי, כאילו, הוא לא מאוד מעניש, הוא להפך, הוא מאוד מאפשר. כאילו, אתה יכול מאוד להגיע להרבה דברים מכל מיני נקודות, ומכניסים אותך בנקודות מסוימות, זה נחמד.
זה תכלס פאזל גיים, רק שבניגוד, אני קורא להרבה משחקים, במיוחד שאני מדבר על משחקי ניהול אינדי מהשנים האחרונות, אז יש משחקים שהם משחקי ממשק, שכל הפעולות שאתה עושה בהם זה על הממשק של המשחק, ויש משחקים, כאילו, רוב המשחקים שאתה עושה דברים במנוע ובעולם שלהם, והיטמן זה ממש משחק פאזל שהוא כולו ממומש במנוע של המשחק. וזה מדהים.
כן, לגמרי. זה די מגניב. עוד דבר אחד שכאילו קצת מוזר במשחק זה, טוב, זה משחק מ-2016 אמנם, אבל ה-AI שם הוא לא הדבר הכי חד בעולם. שזה, כאילו, וזה גורם למצבים נורא משעשיים. אוקיי, סיפור שני, לפני שעוברים אליך, אני נמצא במשרד מאוד קטן, נגיד, בערך כמו החדר, נגיד, שם מקליט בו עכשיו. יש ספרייה על קיר אחד, יש שולחן עבודה, וברור שזה איתמין, אז מאחורי השולחן עבודה יש ארגז שאתה יכול להתחבא בו. עובדת על השולחן במחשב, מישהו שאתה אמור להתנקש בה, והשומר ראש שלה עומד ליד הספרייה. וה-AI תקוע באיזה לופ, שהוא כאילו מסתכל על הספרייה, מסתכל עליה, מסתכל על הספרייה, מסתכל עליה. אז מצאתי, כאילו מצאתי במרווח זמן הקצר שהוא מסתכל בספרייה, אני יוצא, הורג אותה, ואז היא נופלת על הרצפה.
חונק אותה, גורר אותה לתוך הארגז?
לא גורר אותה לתוך הארגז אפילו. הצלחתי להרוג אותה בזווית, שהיא פשוט שוכבת מאחורי השולחן. עכשיו, תחשוב את זה כאילו בחיים האמיתיים, אתה כאילו מסתכל על הספרייה, מסתכל עליה, ואז פתאום היא לא שם. ואז כאילו, ואפילו לא מסתכל מאחורי השולחן, ואני פשוט מתגנב החוצה. אז כזה, אוקיי, טוב, היא לא הדבר הכי חד בעולם, אבל זה בסדר.
לא, אוקיי, זה באמת מקרה קיצון שזה...
כאילו, תסתכל מאחורי השולחן, היא ממש שם. וכאילו, לא, הכל בסדר, אני פשוט...
לא, ברור, זה באמת מקרה קיצון, אבל באופן כללי, שוב, בגלל שזה זה פאזל גיים, ולא תכלס אקשן גיים, אז יש דברים שהם כאילו לא בגבולות המשחק. נגיד, רוב הזמן ה-AI בכלל לא שומע אותך. איטמן, כלומר, Agent 47, דומם לחלוטין. והכל מבוסס על ראייה ולא על שמיעה, חוץ מדברים ספציפיים בשלב, שכן מבוסס, כאילו, אתה זורק משהו, אז הוא יכול להשמיע צליל. אתה יכול להפיל משהו, ואז הוא ישמיע צליל. אבל רוב הזמן, המשחק בכלל לא מבוסס על שמיעה, וזה שוב, זה בגלל שהאופי שלו הוא פאזל גיים ולא אקשן גיים. זה לא סטלף אקשן גיים.
כן, זה גורם לי להתגעגע ל-AI של Far Cry. זה נראה לי המשחק הבא שאני אשחק.
זהו, אז כאילו, כשאתה נכנס פעם ראשונה להיטמן, אתה עשוי לחשוב שזה משהו כמו, לא יודע, Dishonored, שיש לצדים שלך צליל וכל מיני כאלה.
משחק נהדר. זה משחק מעולה.
שני המשחקים מעולים, רק שזה פשוט טעות לחשוב שהיטמן הוא איזשהו משחק סטלף אקשן, ולא משהו שזה פאזל גיים. ופאזל גיים פועל פשוט בתוך החוקים שלו.
כן, שמסתכל על זה מהפרספקטיבה הזאת, אז לגמרי.
כן,
זה אבל במשחק, לא, במשחק מעולה, אני אסיים את העונה, יש לי עוד שתי משימות וסיימתי שם.
זהו, אני סיפרתי לך על זה בדברן, כשהם הוציאו את עונה 2, הם עשו רימאסטר לכל העונה הראשונה במנוע של העונה השנייה, ואם קנית את העונה הראשונה, יכולת פשוט להוריד במרכאות העונה השנייה פשוט בלי הפרקים שלה, ולשחק בכל הפרקים של העונה הראשונה ברימאסטרד, וזה מה שאני עשיתי, ומתישהו אני אגיע לשחק גם בעונה השנייה. זה מותקן לי על המחשב. אם אני אתנתק מהפלייסטיישן, מתישהו אני אגיע לזה.
כן.
I promise. טוב, 10 דקות של דברים שיש לי להגיד. אז ככה, שני דברים לצפייה ודבר אחד למשחק. הראשון זה High Score, זה סדרה דוקומנטרית בת 6 פרקים בנטפליקס, שמסוקרת את ההיסטוריה של משחקי וידאו מתחילתם ועד אמצע שנות ה-90 פלוס מינוס, דום זה המשחק האחרון שהיא סוקרת. אני באתי לסדרה הזאת בסוג של פיקפוק, כולם כאילו אמרו עליה דברים טובים, אבל בגלל שאני כל כך שוחה בחומר וצפיתי בכל כך הרבה סרטונים שונים של היסטוריה של משחקים וכל מיני כאלה, לא ציפיתי מזה להרבה, ציפיתי שזה יהיה משהו שהוא יותר להמונים וכזה מסביר דברים בצורה שנגישה לאנשים. אתה היית איתי כשעשינו את הפרק על הביקור שלי במוזיאון בתערוכת משחקי וידאו, כן. באלבר וויקטוריה, והמסקנה שלי מהביקור הזה היה שכאילו התלהבתי והכל, אבל הכל היה ברמה של for the masses. כאילו לא היה שם שום דבר שהוא חדש לי, זה היה פשוט מדהים לראות את זה מוצג בצורה כזאת לאנשים, וחשבתי שאני אקבל את אותה חוויה מהי סקור, התבדתי. קודם כל זה עשוי בצורה מדהימה, והיו שם הרבה 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 פרטים שלא הכרתי, ודברים שסופרו בצורה חדשה, ובקיצור, בכל רמה של אהבתכם למשחקי וידאו זה מומלץ. דבר אחד שמאוד אהבתי זה שהם התמקדו במגוון של אנשים שהיו מעורבים בתעשייה הזאת ב-20 שנה הראשונים לתחילתה. כולל ייצוגיות לקבוצות שבדרך כלל מעלימים מהסיפורים האלה, כמו נשים, כמו People of Color, כמו רבקה היינמן, לא היינמן, כן, רבקה היינמן, אני אבדוק את זה שנייה, שהיא אישה טרנסג'נדרית, שהייתה אחת מאלופי אמריקה הראשונים באי-ספורט, לפני שאי-ספורט היה קיים, ועברה אחר כך להתעסק בעיצוב משחקים. רבקה...
כן, כן, זה היינמן, winner of the first Space Invaders US National Championship.
בדיוק.
מה? היה דבר כזה?
היה דבר כזה. הם לכל אורך הסדרה, הכניסו גם את היוצרים של המשחקים, וגם את האנשים ששיחקו בהם, ואת כל האליפויות שהיו סביב זה, ודברים כאלה. אז היו שם כמה ייצוגים של תחרויות, ובמקרה, והם עשו, תשמע, הם עשו את זה כל כך יפה, הם מציגים אותה, ולא אומרים עליה כלום, והיא פעם אחת, היא פשוט, במשפט הראשון שיוצא לה מהפה, זה, אני שיחקתי במשחק הזה, וסוף סוף הרגשתי שכמו אישה. ולא אומרים על זה, כאילו, אני חושב שזה אחד הייצוגים הכי יפים, שלא אומרים על זה כלום. מרים אותה בשלב אחר, מרים תמונה מאותו אירוע, שהיא עדיין גבר, לפני שהיא עברה. וזה פשוט ייצוג טבעי, ואמיתי ונהדר, ואותו דבר היה על גבר שחור שהיה אחד הראשונים לעבוד על אחת הקונסולות, אני מצטער, אני לא זוכר כרגע, אני לא זוכר פרטים מהסדרה, פשוט דברים שקפצו לי העיניים. ואנחנו מדברים על הרבה פעמים על איך שנשים היו מעורבות כל כך חזק בימים הראשונים של מדעי המחשב, ומחקו את זה כמעט לחלוטין מההיסטוריה. ומנסים להציף את זה היום, והסדרה הזאת עושה עבודה מדהימה בלא לתת יד למחיקה הזאת, וכן להראות את האנשים הכי, כלומר, שהכי הייתה, שמקורות אחרים היו מדלגים עליהם ומספסים אותם וכן הלאה, ואני חושב שהיא עשתה עבודה נהדרת בזה. דבר אחד מפריע לי, פרק 3 מדברים על ראשית משחקי התפקידים במחשב, ההצגה שלהם של D&D מביכה, בתור סדרה שעשתה כל כך עבודה כזאת טובה, להציג כל דבר אחר בתור משהו מגניב ומיוחד, וכמה אנשים זה עשה להם טוב, וכמה הם מעורבים בזה וזה, הם שוב פעם הציגו את D&D בתור התחביב המוזר הזה לחנונים. וכאילו, איך אתם יכולים להיות סדרה על משחקי וידאו שאתם נושאים את האנשים האלה על דגל ועושים צדק איתם, ובאותה נשימה מתייחסים ככה ל-D&D.
כן, במיוחד שזה כאילו להרבה חברות, זה היה הבסיס, כאילו זה ווארהמר היה הבסיס להרבה משחקי RPG שיצאו אחר כך, וכאילו לסיפורים שנכתבו וכאלה.
אז מזה הם מציגים את זה, הם מציגים את הבן אדם ש... שוב, תסלחו לי שאני לא זוכר את השמות של אף אחד, אבל הבן אדם שיצר את סדרת אולטימה, והוא ארדקור RPG-er, טייבלטופר, וכאילו, ההצגה שלו מדהימה, כאילו נותנים לו מלא כבוד, אבל אז מדברים על תחילת, על מה זה D&D, ועושים חרה של עבודה בלהציג את זה. וזה חרה לי מאוד. עוד דבר נהדר שהיה בפרק של D&D, זה הציגו את משחק התפקידים הלהטבי הראשון, שעבד לנבחי הזמן, ודיברו, זה היה סוף שנות ה-80, והיה בדיוק ה-AIDS crisis בארצות הברית, וכן הלאה, ועשו ממש הצגה יפה של הנושא, ונתנו לו מקום ראוי בפרק. אז חוץ מהאנקדוטה על D&D, הסדרה טובה וראויה, ואני ממליץ לצפות בה. חבל לי שאין עוד, כאילו זה נעצר באמצע שנות ה-90 עם דום, ורציתי עוד דברים, רציתי שיעשו איפה הפרק RTS שצריך לבוא אחר כך, וכן הלאה. כן. אבל אם אתם רוצים עוד דוקומנטרי על משחקי וידאו, כמובן יש את הערוץ הנהדר של NoClip, אם אתם לא מכירים אותו. NoClip זה מידיה פרודקשן טים, שהוקם על ידי דניו דווייר, לפני 5-6 שנים, אני לא זוכר בדיוק, בתמיכה של הקהל, מימון המונים, קיקסטארטר, פטריון וכן הלאה. ויש להם דוקומנטרים מדהימים על, על מלא משחקים, הורייזן זירו דאון, היטמן, כל המשחקים של, של סופר ג'יינט גיימס. הסיבה שחזרתי לזה זה כי ראיתי קצת היידיס ביוטיוב, ויש להם סדרה, סדרה שהם עוקבים אחרי הפיתוח של היידיס, מישהו שק ב-Early Access, ובעצם עד היום זה עדיין לא נגמר. כשהמשחק יצא מ-Early Access, הם מסיימו את הסדרה. יש להם סרט על Half-Life, יש להם סרט על The Witness, על, על היסטוריה של בטסדה ושל פולאוט, על וורפריים, שזה אחד הסרטים הכי טובים שהם הוציאו. זהו, אז חוץ מזה שהערוץ הזה מדהים וכל התכנים בו שווים, יש להם גם פודקאסט שדני דווייר מראיין כל מיני אנשים מתעשיית המשחקים, וזה פודקאסט ממש מומלץ ובחום. אז אלה דברים לצפות ולהקשיב להם. אני אספר בקצרה על משחק שאני משחק בו לאחרונה. זה נקרא ג'ני לקלו דיטקטיבי.
זה שמה, זה כאילו השם הכי JRPG ששמעתי בחיים.
אז לא, זה לא JRPG, זה סוג של, אפשר לקרוא לו point and click quest, הוא לא בדיוק point and click, הוא משוחק בצורה קצת אחרת. זה משחק שיצא במקור ל-PC, הוא זמין עכשיו ל-Switch, ויהיה אותו גם בפלייסטיישן, הוא עדיין לא יצא לפלייסטיישן, אני קניתי אותו לסוויץ', אני די חיכיתי שהוא יצא לסוויץ' בשביל זה. מילה אחת של, של כיתור, הם לא משתמשים בדיפאד בסוויץ', אפילו בשביל לנווט בדברים כמו תפריטים, וזה משגע אותי. את כל מה שהיית בדרך כלל משתמש בדיפאד, כי הוא יותר, הוא פשוט קל, הם משתמשים באנלוג סטיק, וזה, כאילו, זה עובד, אבל טווח התנועה שאתה צריך להזיז את האנלוג סטיק בשביל לנווט בתפריטים, הוא כל כך יותר גדול מאשר פשוט ללחוץ למעלה למטה על דיפאד.
כן.
שאני לא מבין מה זה האוברסייט הזה. אז זה דבר אחד לקטר עליו. אבל, מה זה ג'ני לקלו? ג'ני לקלו זה משחק, כמו שאמרתי, סוג של point and click adventure. אתה בעצם משחק בתוך סיפור של סופר שיש לו סדרת ספרי בלשות לילדים ונוער, ג'ני לקלו, והפאבלישר שלו רוצה לבטל את הסדרה אם הוא לא יתחיל להכניס תכנים יותר אפלים ובוגרים לספר. אז הוא מתחיל לכתוב את הספר האחרון בסדרה, ואתה משחק בעצם את ג'ני תוך כדי הסיפור. ויש, ג'ני היא סוג של דדפול, היא כל הזמן שוברת הקיר הרביעי, היא יודעת דברים שהיא לא צריכה לדעת לפעמים, היא מדברת עם הסופר, הסופר אומר משהו והיא מגיבה לו, כל מיני כאלה, כל המשחק מדובב, עם voice acting נהדר, ומה שאתה עושה במהלך המשחק זה סוג של שרלוק הולמס כזה, ג'ני מגיעה למקום כלשהו, היא צריכה לסרוק בשביל ראיות, ואז אתה לוחץ על הכפתור, ויש סוג של סקצ'ים כאלה עם טקסט לייבלס, ובדיוק כמו בשרלוק בסדרה המחודשת של BBC. ואז אתה צריך לקחת את הרמזים שאתה מוצא, ולהסיק מסקנות למה שקרה בסצנה. וזה הכל מסופר בנרטיב מתמשך. זה ממש כמו ספר נוער כזה, שפשוט אתה משחק את הסצנות של הפאזלים. הם לא קשים במיוחד. אני משהו כמו 6 שעות לתוך המשחק, אני לא יודע מה האורך שלו. אני מקווה שיש עוד הרבה ממנו, למה אני סופר נהנה. הוא נהיה ממש מוזר בשלבים מסוימים. זה מתחיל מחקירת רצח, ואז מפלילים את אמא שלה, אבל אז יש בעצם תאגיד קונספירטיבי מדע בדיוני ששותל בבטן האדמה מעבדות סודיות ועושה ניסויים. אני לא יודע מה קורה פה. בשלב מסוים אתה מגלה שהבדודה שלה היא בעצם ילדה עם אינטליגנציה ברמת גאונות, שיש לה מעבדה סודית בעליית הגג, היא סוג של דקסטר לבורטורי רק באישה, ואגב, זה קומנטרי מדהים שהם הכניסו למשחק הזה, כאילו, ג'ני באה ופוגשת את סוזי בדודה שלה, וסוזי כלפי חוץ מציגה סוג של מין גרל כזה, היא מועדדת, כאילו, בנבחרת של הצ'ירלידינג, והיא כולה עסוקה במראה שלה, ובאיפור ובגדים וזה, ואז אתה מגלה את סוזי, והם כאילו, המשחק לא בא ואומר, לא, זה הצגה, סוזי בעצם גאונה, וכל מה שמעניין אותה זה מדע, מה שאנחנו מגלים, זה דמות רבת מימדים, של ילדה שאוהבת גם צ'ירלידינג, ואוהבת גם אופנה, וגם איפור, אבל גם ממציאה מכונות שעושות דברים, אבל היא צריכה להשאיר את זה בארון, כי ההורים שלה בחיים לא יסכימו ש... הילדה שלהם תעשה דבר כזה, כי הם סופר שמרנים, ומבחינתם היא צריכה במקרה הטוב להתחתן עם מדען, ואין דבר כזה שהיא תהיה מדענית בעצמה. אז היא, נגיד, לסקול, לסיינס פייר של הבית ספר, היא הייתה צריכה להגיש את כל הפרויקטים שלה בעילום שם, והיא זכתה תמיד בפרס ראשון, אבל אף אחד לא ידע שזאת היא. וקיצור, דברים כאלה, וזה רק בהתחלה של המשחק, אני לא יודע איזה עוד דברים יהיו, אבל נהדר, כתיבה נהדרת, המלא הומור, קצת כאילו טרוניה, אפשר להגיד, אתה לא יכול לשמור במשחק, המשחק שומר בשבילך, הם מראים לך בפוז מניו כמה זמן עבר מהפעם האחרונה ששמרת, שהמשחק שמר, וזה אף פעם לא היה אצלי יותר מכמה דקות. מישהו אמר אצלי בטוויטר שקרה לו שהוא היה צריך לחזור על קטעים, כאילו לחזור אחורה לשמירות אחורה, וזה היו קטעים גדולים, ואתה לא יכול לדלג על דיאלוגים, אתה צריך לעבור אותם מחדש. בגלל שבסוויץ' זאת הגרסה המשודרגת של המשחק, יכול להיות שהם תקנו את זה, יכול להיות שבפיסי במקור השמירות היו לעתים רחוקות יותר, ועכשיו הן לעתים יותר קרובות. היה לי בג אחד במשחק שהגעתי איזשהו קטע שהייתי צריך לפתוח איזושהי תיבה, יש פאזל כזה של מנעול, אבל המשחק לא באמת שם לב שאני על הפאזל הזה, ולא נתן לי לעשות שום דבר, ולא יכולתי לצאת מזה, אז הייתי צריך לאפס את המשחק, ובאמת חזרתי 3 דקות אחורה. וזה לא היה כזה נורא. זהו, אני גיליתי למשחק הזה דרך יוטיוב, דרך דודג'ר, דקס בונוס, שהיא שיחקה בו במקור על ה-PC, ואז המלצתי אותו לאירן, כי אירן ודסי אוהבים את המשחקי הרפתקאות מהסוג הזה, ואני ידעתי שאני אשחק אותו מתישהו בעצמי, פשוט חיכיתי שאו שהוא יהיה בהנחה ב-PC, או שהוא יצא לסוויץ', ואז הוא יצא לסוויץ', ואני משחק בו עכשיו, והיה ממש מרוצה, ומאוד מאוד ממליץ.
מגניב, גם כל השפה הגרפית היא ממש מגניבה.
כן,
כל הארט וזה.
משחק נראה נהדר. הוא גם סוג של פלטפורמה בקטעים מסוימים. אתה צריך להבין איך להגיע מנקודה א' לנקודה ב' על ידי זה שאתה קופץ ועולה ומטפס ודברים כאלה. אז הוא מאוד מוצלח. מאוד מוצלח.
נשים בווישליסט.
כן. ציפיות לעתיד, אומר.
טוב, אני רוצה קצת לסגת מהציפיות לעתיד שכתבתי בהערות הפרק, כי למדתי עכשיו משהו מאוד חמור.
כן.
אז רציתי להגיד, כשעוד כמה ב-30 בספטמבר יוצא בלדורס גייט 3, ואז אני יורד למחתרת ולא תשמע ממני אף פעם.
נכון.
אבל גיליתי שב-30 בספטמבר יוצא ה-early access של בלדורס גייט 3.
זהו, ידעתי שמשהו לא הגיוני בזה שאמרת שהמשחק יוצא.
כן, באופן כללי לא היה אכפת לי להשתתף ב-Early Access, אבל מסתבר שלא יש שם את כל הקלאסים, ויש כאילו שתי הקלאסים שאני הכי אוהב ב-D&D, זה ברד ודרויד, ושניהם לא יהיו שם. אז אני לא... ממש. כאילו, איך אפשר לשחק D&D בלי ברד? אז אני פשוט אצטרך לחכות למשחק המלא.
תקשיב, תאזין לפרק של השבוע שעבר שדיברתי על Tokyo Sessions, כי תיארתי את המשחק הזה כמשחק שבו אתה משחק חבורה שלמה של ברדס.
אני לא בטוח, זה נשמע לי מסוכן.
תאזין לפרק, אני צריך לגרום לך לקנות עוד משחקים לסוויץ', כן.
רגע, זה בטח זה משחק של $60, נכון?
כן. זה מה שאמרתי לך, שהוא הפרסונה לסוויץ'.
כן. $60 זה המון כסף.
האמת כן, האמת שאם לא הייתי בהיי של התלהבות מפרסונה, אין מצב שהייתי משלם עליו $60 על טוקיו.
כן, חכה שזה יהיה באיזה סייל. גם תמיד סייל על JRPGים זה, אתה יודע, 7%
כזה. לא, אבל כאילו, כביכול זה third party title, זה לא, למרות שהוא... הוא טכנית קרוס-אובר עם נינטנדו? לא יודע, אני נגיד, גם מריו רביץ הוא קרוס-אובר עם נינטנדו, והוא היה פעם ב$7, אז...
והוא מעולה, אגב.
כן, ברור שהוא מעולה.
אגב, סיילים, יש עכשיו בסייל לסוויץ', אם לא שיחקת Child of Light, בטח שיחקת, אבל אם לא
שיחקת Child of Light... סיימתי אותו על PC, כן.
איזה משחק נהדר, זה $5 עכשיו.
הוא מצוין, הוא אחד האינטרפרטציות המערביות של JRPG הכי טובים שיצאו בעשור האחרון.
וכל והסאונדטרק והנרטיב וכאילו כל הדיאלוגים, אין משחק מעולה.
כן, לגמרי, מסכים. הוא משחק מהתקופה שיוביסוף רצו לנסות להוציא משחקי יאנו אינדי תחת השם שלהם, ואני חושב שאחריו הם פשוט הפסיקו. למרות שהוא מאוד טוב.
אז אני לא יודע מה, כאילו, אוקיי, אני אסיים את היטמן, ואני לא יודע מה הציפיות שלי לעתיד. מתחיל, אליפות העולם בליג מתחילה בסוף החודש, אולי נתנחם בזה. אבל, וואו, אני, לא יהיה לי את בלדורס גייט החודש, איזה עצוב.
או לא, אני אגיד לך מה אתה יכול לשחק כשיצא, והוא אפילו לא יעלה לך יותר מדולר.
אוקיי.
Crusader Kings 3.
לא נוגע בזה עם...
אבל דולר, עומר, הוא עולה דולר.
באמת?
דרך, הוא באקסבוקס Game Pass. אתה יכול לשלם דולר אחד ולשחק בו.
אתה יודע מה? אתה ממש אוהב את זה. אם תצליח... פשוט שתיים היה כל כך מסובך, שאני פשוט לא הצלחתי להיכנס לזה, זה היה לי כל כך קשה להיכנס לשם.
לא, אז תקשיב, תקשיב, אומרים על Crusader Kings 3, שא', הוא ההשקה הכי טובה של לפרדוקס הייתה אי פעם מבחינת המצב של המשחק. בגים והיציבות וכן הלאה. וב', הוא לוקח את כל הדברים הטובים בקרוסדר קינג 2, והופך אותם למשהו שבן אדם נורמלי מסוגל לשחק בו.
אני אצפה בזה, אני אצפה בזה ביוטיוב.
דולר אחד, אומר. דולר אחד.
זה לא משנה, זה החוויה המנטלי של להיות, להצליח.
טוב, להגיד לך מה עוד אתה יכול לשחק בו בדולר אחד באקסבוקס גיים פאס?
כן.
וויסטלנד 3.
אוי, שיחק... רגע, זה החדש, נכון? כי שיחקתי ב2, ב2 לא אהבתי.
כן, כן. הוא חדש, הוא יצא השבוע, וגם הוא יצא באקסבוקס Game Pass. אני לא קולט מה מייקרוסופט עושים, עם כל המשחקים החדשים האלה שהם נותנים פשוט לאנשים לשחק בחינם.
כן, האמת שזה קצת באמת קצת מוזר. אז האמת שאת 2 לא כל כך אהבתי, אבל אולי 3 יותר טוב, ודווקא אני אוהב את העולם פוסט-אפוקליפטי.
גם אני האמת לא אוהב את המשחקים האלה, ולכן גם אני לא משחק בו, חוץ מהעובדה שבפי-סי, האקסבוקס אפליקיישן, זה תינופת גרועה ומחורבנת.
אוי, כן, ולהוריד שהמשחקים לוקח שנתיים.
נכון, אז זה הסיבה שבה אני לא עושה אקסבוקס עם כעס. אבל אתה יכול.
אני מוכן להסתכן ולבדוק את זה. בוא נסיים את היטמן ונתקדם משם.
בסדר, גמור. ציפיות שלי לעתיד. אני, כמו שאמרתי בתחילת הפרק, אני בג'נגלג בין שלושה משחקים, שזה ג'ני לקלו, טוקיו מיראז' סשנס, שזה הפרסונה לסוויץ' שדיברנו השבוע שעבר, וגוד אוף וור, שלהפתעתי הרבה מתגלה כמשחק הרבה יותר מלחיץ, ממה שחשבתי שהוא יהיה, אפילו שהורדתי אותו לסטורי מוד, אז אני לא מצליח לשחק בו יותר מאיזה שעתיים שלוש ברצף, בלי להפסיק. כן, קטע.
אני פשוט מסתכל על כל המשחקים שיש לכם באקספו גיימפאס, יש שם דברים נחמדים. נבדוק את העניין הזה.
טוב.
המחשב שלי לא מוכן לעוד לנצ'ר, כבר יש לי מיליון
לנצ'רים. מור. טוב, יפה. יהודה יגאה בנו שהצלחנו למלות שעה, שזה יותר מדי בלעדיו.
מה? אנחנו יכולים גם להמשיך עוד שעה. אני יכול לספר לך על התוכנית שלי לפתח לנצ'ר ללנצ'רים.
שזה שזה ג'י-ג'י גלקסי.
כן, נכון. טוב, סבבה, טוב.
יאללה. תסגור אותנו. כן, אנחנו היינו שורפים משחקים, פרק 11-18. את כל הפרקים אפשר למצוא ב-ISN.me. תודה רבה לכל מי שמאזין לנו מדי שבוע, אנחנו מעריכים אתכם. תודה לך עומר, שהיית איתי שוב.
כן, תודה שהזמנת, אנחנו נתראה ממש בקרוב בדברן.
זהו, עכשיו כבר אין לך חוסרים, אתה מדבר איתי לפחות פעם בשבועיים.
זהו, אין לי חוסרים ואין לי תירוצים, נגמרו לי, שני אלה נגמרו, אז לא.
יפה מאוד. וזהו, אתם יכולים למצוא את שלנו בטוויטר, אני אייסל ועומר הוא עומר קפלן, למרות שהוא לא נמצא שם ולא קורא דברים שכותבים לו.
אולי אני אחזור להסתכל רק לראות איך המשחק שלך מתקדם.
בסדר גמור. וזהו, עד הפעם הבאה, להתראות!
יאללה ביי!